ברורה. ברוך השם. אז דבר ראשון, עצם זה שמזכירים את השם רבי שמעון בר יוחאי, זה כבר ישועה גדולה. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, בליקוטי הלכות בהלכות סעודה, אור החיים, הלכות סעודה, הלכה ד' אות ו', כשאנו מזכירים שם התנה, רבי שמעון בר יוחאי, בזה השם כלול כל מעשי זה התנה שהיה 13 שנים במערה וחיבר ספר הזוהר, וכל המעשיות הנזכרים ממנו, כולם כלולים בזה השם הקדוש רבי שמעון בן יוחאי. בסדר? נורמלי, כשהזכרתי בן אדם, הזכרתי אותו. כשהזכרתי אותו, הזכרתי את כל מה שקרה איתו, את כל מה שהוא אמר, כל הדיבורים שלו, כל העבודות השם שלו, כל הדברים הנפלאים שהוא עשה בחייו. אז הוא אומר, זה משהו, משפט, שם אחד שאתה אומר. אתה אומר, רבי שמעון, אתה כבר הבאת פה את רבי שמעון. אתה הבאת אותו ולא בקטנה. זה גם בקטנה ביחסית למה שהוא באמת בחייו, אבל זה ענק, זה, הקטן הזה הוא, זה הקטן גדול הוא. לא רק גדול יהיה, הוא דבר מאוד מאוד גדול. עצם זה שמזכירים את השם של התנה. ודאי שכשמזכירים לא רק את השם שלו, אלא את השבחים שלו. בסדר? כשמשבחים אותו. יש רבי נחמן אומר שאתה רואה שכל פעם שמזכירים את רבי שמעון התלמידים ומשבחים אותו, אתה רואה בזוהר שרבי שמעון אומר חידוש, הוא אומר סדרי תורה, ואז התלמידים אומרים, וואי, איזה דברים יפים אמרת, איזה דברים גדולים, איזה דברים קדושים, אשרינו שזכינו לשמוע. הוא אומר, תמיד אחר כך מגיעה דרגה עוד יותר עמוקה של דברי תורה גדולים. זאת אומרת, כי יש את מה שמכונה אצל המקובלים, העלאת מן, ואז הורדת מד. יש את המי נוקבין שעולים, והם כאילו תשוקה, געגוע, רצון, כיסופים, השתוקקות, וההשתוקקות הזאת גורמת שיורד שפע מאוד גדול. זאת אומרת, כמו ש... כן, ככה זה גם במציאות של העולם הזה. אם יש מישהו... שמעתי סיפור, מישהו שהיה בקשר עם אדם עשיר, והם היו לומדים ביחד, ויום אחד העשיר הוא אומר, בוא, זה, מה, אתה צריך עכשיו לקנות מכונת כביסה חדשה, כמה זה עולה 1,000 שקל, אני אתן לך. יפה, נחמד. עכשיו הבן אדם כזה, הוא באמת אברך ואין לו, 1,000 שקל האלה יכולים לעזור לו, אבל הוא התחיל לעשות חשבונות, כן? אלוקים עשה את האדם ישר והם מבקשו חשבונות רבים, התחיל לעשות חשבונות. אז הוא אומר לעצמו, רגע, עכשיו הוא נתן לי 1,000 שקל, ואז הוא כבר ירגיש שהוא נתן לי. אני אולי עוד תקופה ארצה הרבה כסף, 50,000 שקל. אז עדיף לי אולי שלא ייתן לי את ה-1,000 שקל, ואז הוא עוד ירגיש כאילו הכרת הטוב, חייב, ואז הוא ייתן 50,000. זה עדיף אולי. קיצור, נכנס לספקות. החליט שהוא ילך לשאול את הרב שטיינמן. קיצור, טוב, מגיע לרב שטיינמן, אומר, מישהו רוצה לתת לי, וזה וזה. שאלה מעניינת, כן, זה היה בן אדם עסוק. הרב שטיינמן אומר, תדע לך, כמה שהאדם נותן יותר, הוא אוהב לתת יותר, הוא רוצה לתת יותר. החשבון, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון בכלל, לקחת מאנשים, לא לקחת מאנשים, אבל רק שתדע שהחשבון הזה הוא לא נכון. תיתן 1,000, יהיה לך פתאום חשק לתת 50,000. ובפרט, אם זה בקטע כזה, כן, שנותן 1,000, ואז הוא ישבח אותו. וואו, אתה לא יודע, הצלת אותנו, איך עזרת לי, איך זה היה טוב, וממש. תדע לך, מכונת כביסה הזאת, יום-יום, אני רואה אותה מסתובבת, אני זוכר אותך, כן? כאילו, יש את אלה שאתה יודע, מתקשרים אליך, תודה על התרומה שלך וזה, אז אתה יודע שהם לא, לפעמים מפשלים, הם אפילו לא יודעים את השם המדויק שלך, כן? התקשר אליי יום אחד מאיזה מוסד, לא, לפני שהגעתי לפה היה מישהו שהתקשר בטלפון, לכן נזכרתי בזה, מתקשר מישהו מאיזה מוסד, ואבא שלי, כשהוא כתוב בתוכנה הזאת, באגרון, אז הוא כתוב בשם עברי ושם לועזי, כאילו ביחד, אבל זה לא השם האמיתי שלו, כאילו, כינוי, כאילו, לשם השני שלו, מנחם, מרק. אז קיצור, ואז הוא אומר, כן, אנחנו מתפללים כל יום על מרק, אני אף פעם לא נתתי את השם של אבא שלי לתפילה מרק. לא, לא קרה, לא יקרה, אין... זה לא השם שלו, זה שם לועזי, כשנולד באנגליה, נתנו לו את השם הזה, כאילו, זה לא... כשנשאר בתעודת זהות, אתה יודע איך זה הולך. אבל קיצור, טוב, אבל מה? תמיד הם עושים את זה, כן? הם עושים כאילו, דבר ראשון, מודיעים, ואז גם, האמת היא, אפילו כשאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אנחנו גם מתפללים ככה, נכון? עד אין עזרונו רחמך ולא עזבונו חסדך, ואל תתשנו השם אלוקינו לנצח. בסדר? אתה מודה ומבקש, ככה אנחנו מתחילים כל תפילה, בהודעה, נכון? 3 ברכות, ואז בקשות. למה? כי זה צורה שמסדרים את התפילה. זה סדר לתפילה, כי אתה בא, מודה, ואז אתה יכול לבקש. כך זה גם, אתה רואה אצל הצדיקים, זה קורה אצל רבי שמעון בר יוחאי, אומר רבי נחמן, כשבאים התלמידים ומשבחים את הדברים שהוא אמר, הם יוצרים כלי. הם יוצרים כלי, יש מקום לאור להימשך. ואז הוא נותן להם עוד. זאת אומרת, יש פה בחינה של יסוד ומלכות. בסדר? יש פה את הנקודה הזאת שהמלכות היא מקבלת, אבל כמה שהיא מכינה כלים לקבל, אז היסוד יכול לתת יותר. היסוד מכיל בתוכו הרבה אור, שמכל הספירות שמעליו הוא רוצה לתת אותם, אבל הוא צריך לתת אותם רק בצורה שהמלכות ראויה לקבל, היא בשלה לקבל, היא רוצה לקבל. תן לבן אדם הכוס שלו מלאה, תשפוך פנימה, הוא לא יקבל, זה רק יזיק, זה רק יפריע. אין שום תועלת מזה. כשהוא מגדיל את הכלי, ואיך הוא מגדיל את הכלי? זה שהוא משמח במה שהוא קיבל, אז אתה יכול לתת לו עוד. בסדר? כמה שבן אדם משבח, אז הוא מקבל עוד. וכך גם אצל רבי שמעון בר יוחאי. ולכן, רבי שמעון בר יוחאי, הכוח שלו קיים עד היום, וכשמזכירים את שמו, ודאי שהנה, הוא פה. ולא רק שמזכירים את שמו, אלא כשמוסיפים יותר, וכמו שאתה חושב שהבן איש חי סידר, שאמרתם כל אחד, איש אלוקים קדוש הוא, אשרי עין ראתו, מספרים את השבחים של הצדיק, שרים את השבחים של הצדיק. זאת אומרת, אנחנו פה משבחים את... ואז אנחנו יוצרים כלי עוד יותר גדול, בשביל לקבל עוד יותר מהאור שלו, מהאור של רבי שמעון בר יוחאי, שבאמת מתגלה אלינו, יש לו באמת, הוא כולו קדושה, הוא כולו אור, כן, עוד פעם, לא נותנים ציונים לתנאים, כן, אבל הוא אור מאוד מאוד גדול, ואור גדול מאוד בעיקר של אור של אהבה ואור של פנימיות. ולכן אנחנו, בני ישראל, מאוד נמשכים אל האור הזה, רוצים מאוד מאוד חזק אל האור הזה. מה באמת ההסבר? למה ככל שמתאחר הדורות, אתה רואה פתאום יש יותר ויותר קשר לרבי שמעון? כבר בזמן התנאים הוא היה קיים. גם אז הוא היה אור גדול. כן, הירושלמי מספר שהיה יום אחד לפני רבי עקיבא, שהיה רב של רבי שמעון בר יוחאי, הוא סידר את התלמידים. ואתה יודע, הוא מסדר אותם בשורות לפי החשיבות שלהם. שורה ראשונה, ישבו התלמידים האלה, שורה שנייה, שורה שלישית, ואת רבי שמעון בר יוחאי הוא השאיר בסוף. ככה הוא לא שם אותו שורה ראשונה. ורבי שמעון בר יוחאי יושב, והירושלמי אומר, נתקרקמו פניו. הוא כאילו, למה הוא בסוף? למה הוא בקצה? יש הרבה תלמידים שהם קטנים ממנו שהוא שם לפניו. ראה את זה רבי עקיבא, אמר לרבי שמעון, שמעון, דייך שאני ובוראך מכירים כוחך. אני והקדוש ברוך הוא יודעים מי אתה. זאת אומרת, העולם לא לגמרי יודע מי רבי שמעון. הם ידעו שהוא תנה. הוא מובא במשנה, הוא מובא בגמרא, נכון? בגמרא עצמה יש לנו עליו סיפורים נפלאים ממש. של מופתים.
של 24,000 תלמידים, לא כולם ידעו מזה רבי
שמעון. הוא לא היה בקבוצה של 24, הוא היה בקבוצה של אחר כך. מהחמישה, כן? וגם אותו, רבי עקיבא הרי לא רצה לקבל. הגמרא מספרת לנו ביבמות, כן? רבי עקיבא בהתחלה לא רצה לקבל אותו כתלמיד. למה? כי הוא כבר היה בכלא. בתקופה ההיא הוא כבר היה בכלא, כנראה שהוא היה בכלא, נכנס, יצא, בסוף הרגו אותו. כן, הוא היה כבר זקן כשהרגו אותו ב-120, אבל הוא סיים את החיים שלו על קידוש השם בגיל כזה. כן, 40 שנה היה מארץ, 40 שנה למד ו-40 שנה לימד. וב-40 שנה לימד היה את ה-24 שנים האלה, כן, שהוא היה, שעם תלמידים נפטרו, ואז הגיעו התלמידים החדשים. יש על זה הרבה דיון מתי, איך בדיוק לסדר את השנים ומה בדיוק היה הסדר, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אבל רבי שמעון בר יוחאי הגיע ללמוד אצלו כשהוא כבר היה, כשהוא היה בכלא. ואז הוא מגיע אליו, רוצה ללמוד ממנו תורה, הוא אומר לו, מה? בשביל מה אני יושב בכלא? על זה שלימדתי תורה. אז אני, אתה יודע, אקח סיכון, כאילו, אחרי המשפט, בן אדם, כאילו, בכלא הם מבריח סמים, סוחר בהם, כאילו, זה לא נשמע טוב, לא ככה יוצאים מהכלא, מה שנקרא, כן? צריך לפחות לעשות את ההצגה שפה פתאום הוא צדיק גדול, אחר כך ימשיך ללמד תורה, אבל לעשות עכשיו בתוך הכלא ללמד תורה, מה? אני לא הולך לעשות את זה. אמר לו רבי שמעון, או שאתה לומד איתי, או שאני אומר לאבא, יוחאי, שהוא היה קרוב למלכות, היה לו קשרים עם השלטונות, אני אומר ליוחאי, אבא, הוא מוסרך למלכות. אם אתה לא לומד איתי, אני מעביר לשלטונות מידע עליך. כאילו, שחד אותו, כן? בלאקמיילינג. או שאתה לומד איתי, או ש... אתה יודע מה יקרה לעסק שלך, כן? לא אמרתי כלום, אבל תדע לך, זה הכל חוקי אצלנו. בקיצור, ככה כבר מספרת לנו, פלא פלאים. ואז רבי עקיבא למד עם רבי שמעון. זאת אומרת, זה משהו מאוד מעניין, כן? הוא מאוד רוצה ללמוד, ועד שהוא עושה דברים חזקים, כן? עזויים, קיצוניים מאוד, אני לא יודע מה יקרה היום למי שיבוא לרב שלו וידרוש ככה שילמד איתו, כן? אבל מאוד מאוד רצה, מאוד מאוד רצון. טוב, ואז הוא לומד, אבל אתה רואה שרבי שמעון, אתה רואה את זה כבר בגמרא, עוד... לא רק בזוהר, הוא סוד. בסדר? הוא סוד. והגמרא אומרת לך שגם מלומד בניסים, נכון? כשהיה את הבעיה עם הגזרות ברומא, הגמרא מספרת ששלחו את רבי שמעון בר יוחאי, שילך לשם, אמרו, ילך רבי שמעון שהוא מלומד בניסים. הוא יודע, הוא תמיד עושה ניסים, מגיע לשם, מגיעים, כשמגיעים לרומא, בא לפניהם בן תמליון, איזה שד קטן כזה, שככה תוספות כותב שהשרים היו משתעשעים בו. כנראה שבתקופה שעוד היה שדים בעולם, אז היה את הדבר הזה, את הבן תמליון הזה. בן תמליון מגיע, זה גמרא במעילה, דף תזיין, משהו כזה. הגמרא מספרת שם שמגיע בן תמליון, ומגיע, זהו, אז הוא אומר לו, לך תיכנס לתוך הבת של הקיסר, נכנס לתוך הבת של הקיסר, היא השתגעה, ואז הוא הגיע, ריפא אותה, אמר לו, בן תמליון צא, היא התרפאה, ואז נתנו לו כאילו להיכנס לאוצר הגנזים של המלך, לקחת מה שהוא רצה, לקח את הגזרות האלה וקרא אותם. אז הגמרא אבל מספרת שם, שכשהוא רואה את בן תמליון מגיע, אז הוא אומר, רגע, אותו שהלכו לעזור לי להביא ישועה לעם ישראל, בחר רבי שמעון. רבי שמעון בוכה. כך מה הגמרא מספרת. למה רבי שמעון בוכה? אומר, מה השפחה של בית רב, בית אבא? כן? השפחה של אברהם אבינו. הגר, הקדוש ברוך הוא הביא לה, הקדוש ברוך הוא שלח לה מלאך, שלושה פעמים. מלאך, כשהייתה שם לב הדרך, כשהיא ברכה, אז מגיע מלאך ומדבר איתה. אומר, ולי הקדוש ברוך הוא שולח
שד,
במקום מלאך? אז הוא בוכה. עכשיו זה פלא פלאים הבכי הזה, נכון? כי תחשבו על זה שרבי שמעון בר יוחאי הוא לא באיזה תקופה של נביאים. הוא גם לא בתקופה של, כן, של בית המקדש. הוא אחרי חורבן בית המקדש. הוא בעצם באיזה תקופה? בתקופה שלנו. הוא בגלות אדום. הוא באותה גלות אדום שאנחנו נמצאים בה היום, זה הגלות שרבי שמעון בר יוחאי נמצא בה. בגלות הזאת אין נבואה. המרחק בין אברהם אבינו אלינו הוא... כן, המרחק בין אברהם אבינו לרבי שמעון בר יוחאי גדול יותר מהמרחק של רבי שמעון בר יוחאי אלינו. בסדר? זה הפער בשנים. כן, רבי שמעון בר יוחאי, 3,800 שנה מאברהם אבינו, כן, אברהם אבינו נולד ב-1948 לספירה היהודית. כן, אז יש לך מי שם אברהם אבינו, יש לך...
זה השנה של המדינה, כן.
בלועזי. יש לך אלף, זה קל לזכור, כן? אתה אומר 1948, זה השנה שאברהם אבינו נולד. אז זה שנה יצחק נולד, שהיה בן 100, נכון? זה 2048, בדיוק. ואז יעקב אבינו, 60 שנה מאוחר יותר, יצחק בן 60 שנה בלדת אותם. קיצור, 2108, ככה קל לזכור. ואז מתי זה, 130 שנה עד שהוא יורד למצרים, ואז 210 עד שיוצאים, זה בית אלפים, תף נמחת. כל העולם במתח. מה קורה? כן, יציאת מצרים. 40 שנה אחר כך נכנסים לארץ ישראל, עם ישראל עומדים בפתח, בית תף פי חת. קיצור, וככה לדעת את כל ה... קל לחשבן את הדברים. כן. על כל פנים, אבל המרחק בשנים פשוט הרבה יותר גדול. אבל רבי שמעון בר יוחאי, למה שאני לא אזכה? יש לו המון 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 נקודה של רצון, כוונה ורצון. ככל שמגיע, ככל שעוברים הדורות, אתה רואה שעם ישראל יותר ויותר דבק ברבי שמעון בר יוחאי. והחג של רבי שמעון בר יוחאי, ל"ג בעומר, הולך ונהיה יותר ויותר חגיגה. בסדר, זה בעבר היה פחות, ועם הזמן יותר ויותר, ובאמת אתה רואה, זה דבר, והיום בכל העולם אתה יכול לראות את זה.
עכשיו זה מתחיל לרדת.
כן,
המדינה מחכה. חלק מההסתרות, כן. לא, אבל אתה רואה שאנשים חוגגים את היום הזה, אנשים מציינים את היום הזה, ו... גם בחוץ לארץ בעבר, רק בארץ ישראל היו עושים את המדורות, כן? היום גם בארצות הברית התחילו, בכל המקומות, יש לך, כולם התחילו לעשות מדורות. יש משהו שהנקודה הזאת של החגיגה סביב רבי שמעון בר יוחאי מתפתחת יותר ויותר ויותר. מה הסוד של רבי שמעון? מה הנקודה של רבי שמעון, שהיא נקודה נסתרת עוד פעם, לא יודעים את הסוד של רבי שמעון כולו, הסוד שלו זה רצון ואהבה. בסדר, והוא אומר את זה, כמה פעמים הוא חוזר על זה בזוהר, ענן, בחביבותה, טליין, מילטה. אנחנו תלויים באהבה. הכוח שלנו זה באהבה. ולכן היה את תלמידי רבי עקיבא שמתו, שהם לא נהגו כבוד זה בזה, מגיע התיקון, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא ענן בחביבותה, חביבות, אהבה, אהבה שלנו אל השם יתברך, לגלות את האהבה של השם יתברך אלינו, בסדר? ואהבה בין החברים. אהבה בין בני ישראל, אהבת ישראל, שזה ענן בחביבות התלמית, הם פגמו בשלום, היה ביניהם מחלוקת, ולכן הם לא יכולים להמתיק את הדינים. אבל מגיע רבי שמעון בר יוחאי עם כוח האהבה, ועם האהבה שלו מגלה חזרה את האור שיש בכל אחד, את הטוב שיש בכל אחד, את האור הגדול הזה, את האור הזה של האהבה. ולכן יש הרבה סיפורים שקוראים דברי רבי, אם קוראים רבי שמעון, שמגלים לנו באמת את הנקודה הזאת של האהבה. למשל, הגמרא מספרת לנו בברכות שהיה ויכוח על תפילת ערבית רשות או חבל, נכון? למדתם את זה לאחרונה? בדיוק, ויכוח על תפילת ערבית, מה זה?
עוד מעשה שורים שרבי שמעון בר תקיף, כי הוא היה תלמיד.
כן, אבל מה הוא מגלה עם התקיפות שלו? מה הוא מגלה עם הסיפור הזה? כן, אז יש לך, היה ויכוח, מה קורה עם תפילת ערבית, עם רשות או חובה? ואז הוא שואל את רבי יהושע, אם תפילת ערבית רשות או חובה, קיצור אומר לו רשות, ואז... קיצור, ואז הוא מגיע, כן, רבן גמליאל אומר שזה חובה. ואז הוא הולך וככה מציס את האווירה.
מסכסך.
כן, הוא עושה, כן, נידון שלם, ואז נפתח הנושא בישיבה, אומרים לו, מתפילת ערבית חובה, ואז הוא אומר, רבי יהושע, מה אתה אומר? עמוד על רגליך? הוא אומר, חובה, כאילו, מסכים. ואז הוא אומר, אבל משמך אמרו לי, תלמיד אחד אמר לי משמך, שזה, אתה אומר תפילת ערבית רשות. אמר לו, ויכול החי להכחיש את החי? כאילו, הנה, אני עובד פה, והוא אומר חובה, מה הבעיה? ריצור, ואז הוא משאיר אותו לעמוד. ואז מתחיל תסיסה גדולה בבית מדרש. תסיסה גדולה מאוד בבית מדרש. מה זה? למה משאיר את רבי יהושע עומד? וזה לא פעם ראשונה שהוא עושה לו את זה. רבן גמליאל, שהוא היה ראש שיבה, הוא היה נשיא. למה משאיר אותו עומד? למדתם את זה, כן? ואז קיצור, מתחילים, מנסים להוריד את רבן גמליאל מגדולתו. רוצים למנות מישהו אחר, רוצים את רבי עקיבא, אבל אין לו זכות אבות, כי הוא בן גרים. רוצים למנות... קיצור, ואז את מי ממנים? רבי אלעזר בן עזריה, שהוא דור עשירי לעזרא הסופר. ורבי אלעזר בן עזריה, אבל הוא צעיר, נכון? הרי אני כבן 70 שנה, כי הוא רק כבן 70 שנה, אבל באמת הוא היה צעיר. אז אמרו שהוא יהיה שלושה שבתות ו... לא, זה היה בסוף. בהתחלה רוצים למנות אותו. אז הוא הולך, אני אלך להתייעץ עם אשתי. נכון? אילך ואימליך בדוויתו. הולך להתייעץ עם אשתי. הולך להתייעץ עם אשתו, מה אשתו אומרת לו? לא כדאי לך. בסוף יורידו אותך. חוזר, ומה הוא עושה? לוקח את הג'וב, לוקח את העבודה, ככה זה. אתה מתייעץ עם האישה, היא אומרת, אתה עושה הפוך, בסוף יוצא שהיא צודקת. ככה, אתה רואה בגמרא כבר, ככה זה הולך למתייעץ עם האישה. קיצור, מתייעץ עם אשתו, היא אומרת לו, אל תיקח את זה, בסוף יורידו אותך. קיצור, בכל זאת לוקח את זה, ואז בסוף הם מתפשרים, רבי יהושע ורבן גמליאל, מחזירים את רבן גמליאל, משאירים את רבי אלעזר בן עזריה פעם בשלוש שבועות, פעם שבוע רביעית, שבת של מי הייתה, כי אז היה מתחלף, כל שבת הייתה מישהו אחר. טוב, ככה היה באמת הגמרא מספרת שם. אז הגמרא מסיימת, מי היה אותו תלמיד שהלך וסכסך וכן והלך ודאג שתפילת ערבית רשות, תפילת ערבית חובה וכל הסיפור הזה? זה רבי שמעון בר יוחאי. קיצור, התוצאה אבל של הדבר הזה הייתה מה? שבית המדרש נפתח. נכון? עד אז אצל רבן גמליאל היה שומר בפתח, כל מי שאין תוכו כברו, מי שלא בפנים כמו בחוץ, לא ייכנס לבית המדרש. ואז ברגע שנפתח בית המדרש, התווספו 400 ספסלים, הגמרא מספרת שם דבר גדול. עכשיו, זה גם, 700 ספסלים. עכשיו, מה הסיפור פה? רבי שמעון בר יוחאי בעצם מגיע, מדבר איתם על תפילת ערבית רשות, בסדר? תפילת ערבית רשות החובה, תפילת ערבית זה, נכון? ערבית ערב. ערב, זה זמן של חושך, להגיד בבוקר, חסדך, ואמונתך בלילות, נכון, הגמרא בברכות אומרת, אמת ואמונה ערבית, למה אומרים אמת ואמונה ערבית? כי להגיד בבוקר הזה אמונתך בלילות, בלילה מתחזקים באמונה. לא רואים עדיין את האור, לא רואים את הישועה, אבל מתחזקים באמונה. ונו, אדם בתפילת ערבית, מה עם התפילה של הערב, שאדם מתפלל מתוך הצרה? זה רשות או חובה. וזה בעצם מה שרבי שמעון בר יוחאי בא לגלות בדבר הזה. ואז מתוך מה שהוא עושה, מתגלגל הזכות על ידי רבי שמעון בר יוחאי דווקא, כך אומר רבי נתן בלקוטה הלכות בחושן משפט הלכות נזיקין, י' א', י' ג', אומר על ידי רבי שמעון בר יוחאי דווקא, התווספו כמה ספסלים בבית המדרש, במעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע, כן? ששאל אותו תפילת ערבית רשות, שהיה רבי שמעון בר יוחאי, אותו תלמיד, כי לא הסכימו עם רבן גמליאל שאמר כל תלמיד שאין תוכו כברו על ייכנס לבית המדרש. רק העבירו, סילקו את שומר הפתח. והתווספו 400 ספסלים, ועל ידי זה התרבה תורה הרבה באותו היום. וזה בחינת הילולא דרבי שמעון בר יוחאי. שמסלקים את שומר הפתח, וכל מי שרוצה להיכנס ללמוד, אפילו אין תוכו כברו, יכול להיכנס לבית המדרש.
כל מי שרוצה להיכנס
לאיכה להיכנס. יש לו, וזה שמחה גדולה, והוא השאיר לנו את הפתח הזה, כן, עם הזוהר הקדוש, שאומר שיש בנקודה טובה שיש בכל אחד ואחד מישראל. יש נקודה טובה, מה שאין בחברו, שיש בכל אחד מישראל. והנקודה הטובה הזאת שלו זה צינור וכלי שהצדיק ממשיך על ידו, על ידי האיש הזה, על ידי הנקודה הטובה המיוחדת שיש לו, שאין באף אחד אחר, השגות אלוקות. ולכן היה צריך שיהיה כמה שיותר תלמידים, והעמידו תלמידים הרבה, המשנה הראשונה באבות. ולכן כמה שיותר תלמידים, אבל יש תנאי, כדי שהם יוכלו לגלות תורה, צריך שבין התלמידים האלה יהיה אחדות ואהבה. אהבת חברים, שעיקר קבלת התורה על ידי אהבת חברים, ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד, בלב אחד, כולם יחד, ואז את האהבה הזאת. ואת האהבה הזאת זה בא על ידי שמשתדלים כל אחד למצוא טוב בכל אחד אחר. וזה היה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, להכניס את כולם, לא להגיד זה לא ראוי, זה לא יכול להיכנס, זה יישאר בחוץ. חוץ מזה, איך אתה יודע מי תוכו כברו? איך בודקים? איך אתה בודק בן אדם מי תוכו כברו או לא תוכו כברו? אתה יכול לדעת? ברו אתה יכול לדעת, אבל תוכו? והתאמה בין תוכו כברו? יש אנשים שמבחוץ הם נראים מאוד צדיקים ובפנים לא כל כך. יש אנשים שבחוץ לא נראים הכי צדיקים, ובפנים הם קדושים וטהורים, אתה יודע במצפונו של אדם. כמו שהחובת הלבבות מלמד אותנו בשער ייחוד המעשה. אתה לא יכול לדעת מה קורה אצל בן אדם, אין דרך שהאדם יכול לדעת מה באמת קורה אצל ההוא בפנים. אז יש כמה וכמה וורטים כזה שאומרים, איך בדקו מתוכו כברו?
איך לאישה?
מה זה? האישה יודעת.
האישה יודעת בטוח.
יש, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל אחד הצדיקים נראה לי אדמור מסדיגורה. הראשון, לפני 200 שנה, אמר שמה זה אין מתוכו כברו, היו סוגרים את הדלתות, אבל החלונות היו פתוחים. ואז מי שהגיע, הדלת סגורה, טוב, אז אי אפשר, זהו, אז אני לא הולך לישיבה. מה, הדלת סגורה? אז זה, אתה ידעת שהוא לא באמת רוצה. מי שבכל זאת נכנס דרך החלון, ידעת שהוא באמת רוצה. זה הבדיקה מתוכו כברו. כולם אומרים שהם רוצים ללכת לישיבה, השאלה מי נכנס דרך החלון. כנראה אז רבי שמעון נכנס. כן, כי אתה רואה, הוא בא ואמר, אם אתה לא מלמד אותי, אני מוסר, אף אחד לא, אתה לא מחויב להגיד ככה, כי הוא באמת רצה. אבל באמת, הכוח של רבי שמעון זה הכוח של אהבה גדולה מאוד, לגלות את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, ולגלות את האהבה בין בני ישראל. הנקודה הזאת באמת מתגלה יותר ויותר, כמה שמתקרבים לאחרית הימים, גם בגלל שאנחנו נמצאים בהרבה מאוד עירה. זה נראה לי כמה פעמים הזכרנו את זה כבר, את היסוד הזה של תמיד, אנחנו צריכים לאזן בין אהבה ליראה. מה זה לאזן בין אהבה ליראה? שנמצוא איזון, balance ביניהם, בסדר? במילה אחת, נגיד את יסוד הדברים, מהרמב"ן. הרמב"ן כותב על הפסוק, זכור את יום השבת לקדשו, פרשת יתרו. הוא אומר שזכור זה מצוות עשה, ויש שמור את יום השבת לקדשו, בלוחות שניות, כן? במה שכתוב בפרשת ועד חנן, שם כתוב שמור את יום השבת לקדשו. הוא אומר, מה זה זכור ושמור? בדיבור אחד נאמרו, זכור זו מצוות עשה, שמור זו מצוות לא תעשה. כן, הישמרו, תישמר שלא תעשה. נכון? תישמר זה תמיד תישמר שלא. שמור את יום השבת זה לא לחלל את שבת. אז יש לך עשה ולא תעשה. מסביר הרמב"ן שיש לך עשה זה מידת האהבה. ולא תעשה זה מידת היראה. בסדר? יש לך עשה מידת אהבה, לא תעשה מידת היראה. מה? היגיון פשוט, נכון? תחשבו על זה. אם אתה אומר למישהו, אם מישהו הולך ועושה משהו, כן? העשייה מראה שהוא רוצה, בסדר? שהוא אוהב. נמנע מלעשות כי הוא פוחד ממך, נכון? הזהרת לא לעשות משהו, עכשיו הוא לא עושה את זה. זה יראה, זה פחד. זה יכול להגיע מאהבה, בדרך כלל, כשבן אדם עושה משהו בשביל, מקיים את הציווי, זה נובע מאהבה, מרצון להתקרב, להימנע מלעשות דברים שהוא אוסר, בסדר? זה תמיד נובע מיראה. לכן יש לך זכור ושמור, יראה ואהבה, וצריך את שתיהם. אומר הרמב"ן, לכן אנחנו אומרים שעשה דוחה לא תעשה. אם יש סתירה, יש מצוות עשה, לעשות, כן, להקריב קורבנות. וזה בשבת, בשבת אסור, אז יש לך עשה ולא תעשה. עשה ולא תעשה, אז עשה דוחה לא תעשה, כן מקרים את הקורבנות. בן אדם, יש לו בגד של פשטן, עכשיו הוא הולך לשים בזה ציצית של צמר, ציצית צריכה להיות צמר. עכשיו מה הוא עושה? מותר לשים ציצית צמר בבגד פשטן? אז היום שאין תחלת, אז כתוב בשולחן ערוך לא לעשות את זה, כי זה יכול להיות בלבול. אבל בעיקרון, מצד עיקר הדין, מי שיש לו תחלת, אז יש לך מצוות עשה של גדילים תעשה לך, ומצוות לא תעשה של לא תלבש שעת נז, צמר ופשתים יחדיו. מה עושים? אם יש לך עשה ולא תעשה, עשה דוחה לא תעשה. למרות שהתורה הזהירה לא ללבוש בגד שעת נז, אם זה בציצית, מותר. כלאיים שעת נז בציצית, כלאיים בציצית מותר. בסדר? משם לומדים את זה. כן, בעיקרון לכתחילה. ורבי נתן מדבר על זה בנקודת הלכות. מה זה?
אם יש לך אופציה אחרת, שלא לשים פשטן, לשים צמר.
בגדול מעיקר הדין אין בזה. רבי נתן, זה התחל להגיד, רבי נתן בנקודת הלכות כותב, בהלכות ציצית, שכליים זה בעיקרון כוח הרע. נכון? שעטנז זה שטן עז. בסדר? זה כוח לא טוב בעולם. ואת הכוח הזה אפשר לתקן. אבל כשבית המקדש היה קיים, והיה לנו את התחלת בשלמות, אז באמת יכולנו לתקן אפילו את הדברים האלה, לקחת דברים שהם נמצאים ברע, בצד של הסתרה אחרא, ולהכניס אותם אל הקדושה. היום זה מסוכן מדי לעשות את זה, כאילו מי שאין לו את ה... אז לכן לא עושים את זה. אבל כן, בגדול זה התפקיד שלנו בעולם, לקחת את הדברים אפילו הכי קשים, אם יש את הכוח לעשות את זה, ולהכניס אותם לתוך הקדושה, לקרב אותם אל הקדושה. אז זה ההלכה, כליים בציצית, נניח שם אתה אומר, כן, למרות שאסור שעטנז כליים, של צבר ופשתים יחדיו, עשה דוחה לא תעשה, עשה של ציצית דוחה את הלא תעשה. המשל, ולכן אומר הרמב"ן, למה? כי אמרנו, מה זה מצוות עשה?
אהבה.
אהבה. מה זה לא תעשה? יירה. אז כשאדם לא לובש שעטנז, זה יירה. כשאדם לובש ציצית, זה אהבה. ואהבה דוחה את היירה. יותר חשוב אהבה מאשר יירה. ולכן עשה דוחה לא תעשה, כך אומר הרמב"ן. וכולם שואלים על הרמב"ן, שזה גמרא מפורשת ביבמות, שהגמרא אומרת, שלמרות שאתה אומר עשה דוחה לא תעשה, לא שזה גדול מזה. אז יאללה, זה גזרת הכתוב, מה הפשט? אז באמת יש משך חוכמה, בסוף פרשת וזאת הברכה, שהמשך חוכמה מסביר, הוא אומר שיש פה שתי חלקים, תחזיקו ראש, זה קצת לומדס, אבל בסדר, הוא אומר, שים לב, יש משהו של אדם עובר על לא תעשה. עובר על לא תעשה, זה מאוד חמור. אדם עובר על מצוות עשה, הקדוש ברוך הוא אמר לקרוא קריאת שמע, הוא לא קרא קריאת שמע. זה גרוע, אבל זה לא כזה גרוע כמו בן אדם שאכל חזיר. למה? כי כשאדם אכל חזיר, הקדוש ברוך הוא אוסר, והוא בכל זאת עושה את זה. הוא נגד, הוא מתחצף למלך, הוא מתחצף לדבר השם. למעט זאת אדם לא קרא קריאת שמע, הוא ישן, הוא היה עצלן, הוא לא שם לב, הוא... בסדר? זה לא חוצפה כמו לעבור על לא תעשה. לעבור על לא תעשה יותר חמור מלבטל מצוות עשה. לעומת זאת, כשבן אדם מקיים לא תעשה. בסדר? הוא הלך, היה לו חנות לא כשרה, חנות כשרה, והוא נכנס לחנות הכשרה. אז הוא קיים עכשיו מצווה. יפה. כשאדם הלך ולבש ציצית, אדם הלך והניח תפילין, זה ודאי שזה דבר הרבה יותר גדול מאשר להימנע מחטא. בסדר? כי פה הוא מגלה את האהבה. אז הוא אומר, שימו לב, בצד של לעבור יותר גרוע לא תעשה, בצד של לקיים יותר חשוב מצוות עשה. בסדר? עכשיו, מה קורה כשבן אדם מגיע בהתנגשות? בסדר? רגע, יש לי אפשרות אחת, ללבוש בגד של ציצית עם צמר ופשתן יחד. הוא בא לעבור על דבר השם? הוא רוצה להיות שייגץ? מה פתאום? הוא רוצה לקיים מצווה. אז אם ככה, על איזה צד זה הולך? בצד של לקיים, כי הוא לא חצוף. גם כשהוא הולך עכשיו עם בגד שיש בו שעטנז, אני מסתכל על הצד של מה יותר גדול. בצד החיובי, בצד של הקיום. ושם העשה יותר חשוב, אז האהבה יותר חשוב. כך אומר המשך חוכמה. ואז הוא אומר, שימו לב, מה שחשוב תמיד זה שיהיה איזון, בלנס, בין אהבה ליראה. ולכן, בכל העולם שיש לנו יותר מדי יראה, יותר מדי פחד, יותר מדי אנחנו עושים מצוות כי אנחנו מפחדים, צריך להגביר את האהבה. ולכן עשה דוחה לא תעשה. לעומת זאת, בבית המקדש עצמו, בקורבנות של המקדש, שם ההלכה הייתה שאין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש. הגמרא בזבחין דף פ"ח אומרת את זה לגבי עצם לא תשברו בו. קורבן פסח צריך לאכול את כולו, אבל מה קורה עם המח עצם? אז אסור יש לאו, עצם לא תשברו בו. האם שוברים את העצם בקורבן פסח כדי להוציא את המח ולאכול אותו? הוא יכול להיות מאוד טעים, כן? אבל אם אתה לא תשבור את העצם, הוא לא יצא. אבל אז מה עושים? אומרת הגמרא, לא. למרות שבעיקרון עשה של אכילת קורבן פסח אמור לדחות את הלא תעשה של עצם לא תשברו בו, אבל אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש.
שם היה יותר?
מה זה? כי אומר המשך חוכמה, כי שם היה יותר מדי אהבה. צריך להגביר שם את העירה שלא יהיה וואו, יותר מדי אהבה, אתה מבין? אז צריך איזון, ושם בבית המקדש היה מקדשית יראו. שם יש מצווה מיוחדת על יראה, אז לכן אומרים אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש. שימו לב, יוצא לנו פה יסוד מאוד מאוד גדול. אנחנו צריכים לאזן אהבה ויראה. אדם צריך לחיות בחיים עם אהבה מצד אחד ויראה מצד שני. כדי שזה יהיה מאוזן. בדרך כלל אנחנו צריכים להגביר את האהבה כדי לאזן את המשקל. במקומות שיש יותר מדי אהבה כמו בית המקדש, צריך ההפך, להגביר את היראה כדי לאזן את האהבה. היסוד הזה הוא מאוד מאוד חשוב גם אדם ביחס לעצמו וגם ביחס לחינוך. אם זה חינוך ביחס לתלמידים, לילדים, תמיד תמיד אנחנו צריכים לזכור, האיזון הנכון, הדבר הנכון, זה לא יותר מדי אהבה. איך אומרים היום? היום החינוך השתנה, יש יותר מדי אהבה, ההורים חברים של הילדים שלהם. רגע, אז מה? מפחיד אותך מאוד שיהיה יותר מדי אהבה, מה יקרה? כולם יהיו נביאים. מה יהיה המחיר? כן? זאת אומרת, גדול זה לא רע אהבה, אבל אם יש רק אהבה ואין יראה, מה קורה? זה הרס איטי. אם יש יותר מדי יראה ומעט מדי אהבה, זה הרס מהיר. בסדר? בית, תחשבו על בית, מה האווירה של בית צריכה להיות? מצד אחד, נעימות. מקום שהוא כיף, מקום שהוא גשמק. מקום לא חייב להיות השתוללויות, ריקודים, קפיצות, מוזיקה, כן? אווירה נעימה. כיף להגיע, ילד חוזר הבית, אוי, הוא מחכה כבר להגיע הביתה, אישה שמחה להגיע הביתה, הבעל שמח להגיע, כיף להיות בבית, שם אתה יכול להוריד נעליים, נעים שם, כיף שם, בסדר? אווירה נחמדה. זה, איזה חלק זה? אהבה. מה עוד בית צריך? אם בית יהיה רק מקום נעים, ואין בו סמכות, משמעת, גבולות, זה גם לא טוב. הבית צריך שהוא יהיה מסגרת, שיש בו זמנים, שיש בו מערכת, יש בו סמכות, יש בו משמעת, צריך להיכנס, מה זה סמכות משמעת גבולות, זה בסדר עוד נושא, אבל סמכות זה גם משהו מלשון שאתה יכול לסמוך עליו. זאת אומרת, אני מוכן שתהיה סמכות שאומר לי מה לעשות, ו-I'll follow you, אני אלך אחריך, כי אני יודע שאני יכול לסמוך עליך. בסדר? אז ליצור סמכות בבית, זה ליצור שאתה אדם חזק ורציני, שאפשר לסמוך עליך, ולכן אתה בעל הסמכות. ואז יש משמעת, משמעת מלשון שמיעה, שהם שומעים בקולך. בסדר? אבל שומע זה לא שהוא מציית, זה שומע, הוא רוצה לשמוע בקולך. זאת אומרת, בסופו של דבר סמכות משמעת גבולות זה מערכת, כן? יש גבולות לבית, יש חוקים לבית, וזה דבר טוב, וילד צריך את זה. ואתה דבר עם ילדים, בית שהם יכולים לבוא מתי שהם רוצים, ללכת מתי שהם רוצים, אין חוקים לבית, זה לא עושה טוב לילדים, זה עושה להם רע. בסדר? זה עושה להם רע. כי בית בריא בנוי על סמכות משמעת גבולות, שזה יראה, ונעימות שהיא אהבה. והשילוב של אהבה ויראה, נעימות עם סמכות משמעת גבולות יחד, בונה בית טוב, בית נעים, בית שכיף להיות בו, ומגדל גם את הבן אדם. לא רק את הבית כזה שאתה בא, ישן, הולך, אלא יש המסגרת שמשולבת. עכשיו, מה יקרה בבית שיש בו רק סמכות משמעת גבולות? לא נעים בו? זה הרס מהיר. מה יקרה עם בית שיש בו רק נעימות ואין סמכות משמעת גבולות? זה הרס, אבל הרס איתי. אז נכון, אנחנו צריכים להגיע לאיזון. תחשבו מה קורה לפעמים, לילד רגיל צריך את, נכון, איזון אהבה ואירה. מה קורה עם ילד שקשה לו? הוא בפוסט טראומה, סובל מחרדות, סובל מדיכאון, השם ישמור ויציל. הוא נמצא עכשיו ב-too much אהבה או too much אירה? too much אירה. מה הוא צריך עכשיו? אהבה. הוא צריך רק אהבה. לא כי הדרך היא רק אהבה והכלה וקבלה. זה נכון, במקרה הזה, לילד הזה, במצב הזה, כדי להביא אותו לאיזון, ואז אתה תוכל לתת לו דחיפה קדימה, שיתקדם, עם עירה. אבל כרגע הוא פשוט על 700 עירה.
אבל אם היא תתנהג עם ילד אחד ככה, שאר האחים רואים את השוני, אז מה תגיד להם? אתה הולך איתו רק באהבה, בסדר, זה מה שהוא צריך, אבל הילד השני רואה שאתה...
זה מסביר לו שהוא צריך יותר, אבל אתה צריך פחות.
ילדים לא מבינים עכשיו. ילד קטן, הוא רואה את השוני.
תראה, זו שאלה, השאלה הזאת שאתה שואל לי, שאלה שהמון המון הורים שואלים כל הזמן, את השאלה הזאת, מה עם הילדים האחרים? ואת האמת, אני לא, זה לא באמת שאלה גדולה. שואלים את זה הרבה, אבל התשובה הזו היא די פשוטה. והוא אמר לך את זה במילה אחת, הילדים קולטים. זאת אומרת, רואים טוב מאוד שהילד הזה לא מגיע ממצב של מאוד טוב לו. ילד שבדיכאון, השם ישמור, בסדר? או בפוסט טראומה, או בקושי, זה ברור שהוא בקושי, גם הילדים האחרים קולטים, בסדר, שהוא לא ישן בלילות, שהוא מפוחד מעצמו, שהוא זה, ואם זה מגיע ממקום שלא, כאילו, וואו, כועסים עליו, אלא מרחמים עליו, ילדים גם צעירים אותו, מבינים טוב מאוד, ואתה יודע, גם השם ישמור ויציל, כשיש ילד בבית שבמחלקה אונקולוגית, הילדים האחרים משלמים מחיר? משלמים. נו, מה תעשה? אז מה, נהרוג אותו? לא נטפל בו, לא נשלח אותו לטיפולים, למחלקה, כי ילדים אחרים קשה להם. אין הרבה מה לעשות, אז מנסים לתת תמיכה לילדים האחרים ולהסביר להם את המצב. ואגב, אני לצערי מכיר את זה, שילד מקנה באחותו שבמחלקה אונקולוגית כי היא מקבלת את כל הצומי. וזה קורה, זה טיפשי מאוד, אבל זה קורה. ולא צריך להיבהל מזה, צריך להסביר לה, ברוך השם, שאת בריאה ושמחה וטוב לך, ויעבור לה, נכון? אז גם כאן זה בדבר הזה. אבל בסדר, צריך גם לדעת, במקרה כזה כל בית זה אחרת, כל מסגרת זה אחרת, הכל. אבל שימו לב שלגישה, הגישה היא בעיקרון, אנחנו הולכים עם קו של אנחנו רוצים לאזן אהבה ויראה. זה גם ביחס לאדם אל עצמו, בסדר? האדם, אם הוא רואה שעבודת השם שלו היא מאוד יראתית, הוא פוחד, ולכן הוא חייב לעשות. הוא מרגיש כל הזמן את הסטרס הזה, את הלחץ הזה. זה לא בריא, זה הרס, וזה הרס מהיר מאוד. הוא חייב לאזן עם אהבה. לדבר עם עצמו, ללמוד ספרים שיגלו לו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב, כמה הקדוש ברוך הוא רחמן, אין הקדוש ברוך הוא בטרוניה עם בריאותיו, כל מצווה היא מיליארדים, עבירה היא כלום לעומת מצווה, זה בכלל לא משקל, וגם הכל לטובתנו, ואפילו גיהנום לטובתנו, ובאמת, להיכנס לראש הזה, ויש הרבה ספרים ברוך השם, אני לאחרונה נתתי למישהו ציורי בית, אמרתי לו שילמד תומר דבורה, בלי החלקים של מה שצריך לעשות, אלא רק החלק של מה הקדוש ברוך הוא, כמה הקדוש ברוך הוא רחמן. כי שם כל סוף קטע, רמק אומר, וגם אנחנו צריכים להיות כאלה רחמנים. אז הוא ייכנס ללחץ, כאילו, אני עכשיו חייב גם את זה. לא, בלי חייב. תכיר את אבא, תכיר את ערך הפיים, תכיר את רחום וחנון. תדע כמה הקדוש ברוך הוא אוהב, כמה הוא רחמן, כמה הוא רוצה את טובתך. ולפעמים, אנשים, אתה יודע, נכנסים לסטרס ופחד כזה, וזה מפרק אותם. זה באמת, זה, רואים את זה במציאות. אבל תראו, הנה, אני אביא עוד דוגמה, בסדר? דוגמה אמיתית. יום אחד מגיע אברך, אברך צעיר, נחמד, באמת, אברך טוב. אשתו, לצערנו, נמצאת במצב נפשי לא טוב, דיכאון עמוק, זאת אומרת, זה היה דיכאון וזה טופל לא נכון. באמת, טעות של הרופא, לא משנה, וזה נהיה ממש קשה קשה. ומאוד מאוד קשה, כי הבית לא מתנהל והכל, יש להם ילד אחד, אבל מאוד לא נעים להם. והוא מסתפק כאילו אם להביא עזרה הביתה או לא להביא עזרה הביתה. כי הוא יכול לקבל, אתה יודע, פיתוח לאומי, זה מצב כזה שהוא יכול לקבל שהם ישלחו עזרה. והוא מסתפק, עכשיו מה הספק שלו? הוא אומר, תראה, כעת יש לה לפחות את המוטיבציה הזאת לצאת מהמיטה, כי אם לא הבית נראה מזבלה, כן? השם ישמור ויציל. עכשיו אם יבואו עזרה, אז מה יוביל אותה לצאת מהמיטה? כן? עוד פעם, אני מוציא משפט אחד מתוך שיחה שלמה, אבל רק בגלל זה, זה דוגמה שקשורה אלינו. אז אני אמרתי, בוא נחשוב על זה ביחד. הוא איש טוב, כן? אבל בוא נחשוב על זה ביחד. אתה רוצה שיהיה לה מוטיבציה לצאת מהדיכאון ולהתחיל לעבוד, לצאת מהמיטה ולעשות. בסדר? יש מוטיבציה חיובית, אהבה, ויש מוטיבציה שלילית, יראה. נכון? שתי דברים. תמיד, מוטיבציה חיובית זה וואלה, תצאי מהמיטה, יהיה לך שוקולדים, פרחים, פינוקים. זה מוטיבציה חיובית. יש מוטיבציה שלילית, לא תצאי מהמיטה. אוי 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 מה שיהיה פה, אל תשאל, הבית יהיה הפוך, זה, רק תפסידי, תסבלי יותר, זה, איזה מוטיבציה זה? מוטיבציה שלילית, אהבה או עירה? זה השאלה. מה אתה עושה עכשיו? האישה הזאת היא במידי הרבה אהבה, זה המצב שלה כרגע, היא פשוט כל היום בריקודים, היא מידי הרבה עירה. אז מה אתה בא ומוסיף? עוד קילו של עירה. זה לא, זה מה שנקרא הקש ששבר את גב הגמל, כן? וצערנו יש יותר מדי גמלים שהגב שלהם נשבר, נכון? זאת אומרת, אז מה אתה עושה? מה שאתה צריך כרגע זה פשוט, כן? לפתוח אהבה גדולה, להביא עזרה, להראות, וזה בסדר, ותרגי, ואז אולי, לאט לאט, עוד פעם, היא ביראה חולנית, קצת אהבה שהוא יוסיף, תתרום. היא תתרום, היא ודאי תתרום. ודאי שזה מגיע מלב אוהב, זה ודאי יעזור. אבל היא עדיין צריכה טיפול, עדיין, זה לא פתרון מושלם. אבל פה להגיע ולהוסיף עירה זה בכלל, בכלל, בכלל לא הכיוון. והדבר הזה, אני אומר, זה, אני מביא דוגמה מזוגיות ומביא דוגמה מילדים, וזה, שימו לב, עיקר הדוגמה זה לגבי עצמנו. כי כשהאהבה והעירה מאוזנים, התחושה היא נועם יראתך. בסדר? אז יראה הופכת להיות דבר נעים. יראה, פחד השם, זה דבר שכיף ונעים להיות בו. זה נשמע מוזר ברגע הראשון, אבל ככה זה. כי כשאדם באמת, היראה מאוזנת, זה שימו לב מה קורה אז. מגיעים למתן תורה, בסדר? עם ישראל מגיעים לקראת מתן תורה, רוצים להתחבר אל הקדוש ברוך הוא. הם באהבה, נכון? איך זה מוגדר בפסוק? זכר תהילה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. עם ישראל באהבה גדולה לקדוש ברוך הוא. איך אומר הרבה לאותו צדוקי? למדנו את זה לפני שבוע, שבועיים. בטוחי עמנו, באהבתו אותנו, שלא יטעיננו בדבר שאיננו יכולים לעמוד בו. עם ישראל באים לקבלת התורה באהבה עצומה, ומרוב אהבה הם אומרים, נעשה ונשמע, כן? אומר, תעצום את העיניים, תפתח פה גדול, וכל אחד אומר לך את זה, אתה לא פותח, לא לוקח סיכונים, אבל אם זה מישהו שאתה בטוח באהבה שלו, אז אתה עושה את זה. בסדר? ועם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, הם כמו הזוג הזה שבמצב של... כן, בטח אני פותח את הפה, תאילו, לגמרי, אני איתך, סומך עליך, זורם איתך לגמרי, אהבה מטורפת, באמת, אהבה עצומה, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, ארץ לא זרועה, אני איתך. אם אני איתך, הכל יהיה בסדר. בסדר, זו תקופה של מאוהבים, כן, לא סתם אהבה, זה בסי של, של הדבר הזה, שמאבדים את השכל מרוב אהבה, בסדר? קורה, מוכר, יש על זה, ככה עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. יופי. ואז באים, אומרים נעשה ונשמע, מה עושה הקדוש ברוך הוא? קפה עליהם ארכי גיגית. למה הוא עושה את זה? שימו לב, יש פה סוד מאוד גדול שזה הבסיס שלנו ביהדות. אנחנו, האהבה הזאת היא נפלאה, היא מצוינת, היא הכי טובה שיש. תכניס אותה עכשיו למסגרת של יראה, כדי שהיא תהיה מאוזנת והיא תישאר לתמיד. בסדר? קפה עליהם ארכי גיגית, זה אומר יופי, אבל אנחנו נכנסים עכשיו. הוא אוהב אותה, היא אוהבת אותו, הם הולכים ומתחתנים, מה זה חתונה? טקס משפטי מחייב, בסדר? והולכים ונותנים כתובה, שבכתובה חותמים עדים, שזה מסמך מחייב, שהוא מחויב לתת לה 5 דברים, היא מחויבת לו 10 דברים, ככה כמו שמפורט ברמב״ם, נכנסים מערכת מחייבת ביניהם. מה הרעיון הזה? אהבה? איזה עכשיו פה, איפה יהיה מחר? לא יודע. כן, זה נגמר הדברים האלה, ההתרגשויות האלה. אתה צריך לקחת את ההתרגשות הזאת ולהכניס אותה למערכת. אני לא רק אוהב אותה, אני גם רוצה לאהוב אותה. בסדר? וההבדל הוא עצום. אני אוהב, קרה, יום אחד זה ייגמר, אז ניפרד. בסדר? זה כי זה משהו זמני. אבל אם אני לא רק אוהב, אני גם רוצה לאהוב, בסדר? אז אני בא פה ואני רוצה להשקיע בדבר הזה. אז אני יגרום לאהבה הזאת לפרוח, להתמשך, להעמיק, לגדול, להתפשט, בסדר? אני רוצה שזה יקרה. אני לא, ופה אני נכנס למערכת כדי שאם אני לא רק אוהב, אוהב זה אוהב, זה קורה, זה רק אהבה. אם אני רוצה לאהוב, אני חייב להעביר את זה למערכת של שילוב של אהבה ויראה יחד, איזון. עכשיו, שים לב, בחור שלו, אתה יודע, הולך לחופה, ככה, בעליו מישהו, עצור, שיהיה משהו דחוף, אני חייב ככה. תשמע, אתה עכשיו הולך, אתה שמת את הבת, אתה יודע, זה לנצח. אתה מתקע עם האישה הזאת עד סוף חייך. הוא יגיד, הלוואי, בטח, מצוין, אני רץ, נכון? כשהוא חתן, אני לא יודע מה הוא חושב אחר כך, אבל בזמן שהוא חתן, כן, בחדרות, זה מה שהוא רוצה. רגע, אמרת לו את המשהו עכשיו שהוא עשי יראה שיש, כי כעת היראה הזאת מאוזנת עם אהבה, לכן הוא מתחתן, בסדר? ולכן במצב כזה הוא באמת רוצה את זה, זה נועם יראתך, אני רוצה להיות מחויב, אני רוצה לרצות לאהוב, אני רוצה להכניס את עצמי למערכת הזאת. וזה מה שקורה עם עם ישראל שם, כשהקדוש ברוך הוא נותן להם את התורה, קפה עליהם ארכה גיגית, יחד עם נעשה ונשמע, שתיהם ביחד, אנחנו חיים באיזון של אהבה ויראה, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. הבעיה היא שעם הזמן, כן, אנחנו לא מספיק עובדים על אהבה, והאהבה יורדת, ואז היראה גדלה, עד שזה אפילו נהיה מחלת נפש, כן, זה נהיה, הסבל נהיה מאוד מאוד גדול. אבל פה המטרה שלנו תמיד זה לאזן בין אהבה ליראה. זאת אומרת, זה משפט שאני אוהב, אבל אריה דרעי אמר לפני כמה שנים, אמר שהוא אוהב לקחת עובדים מתנדבים שמקבלים משכורת. אמר למה? מתנדבים, הוא אומר, הם עובדים טוב, אבל אחרי שבועיים הוא מגיע למשרד כל יום להתנדב, זה מתחיל הירידה, אחרי חודשיים הוא כבר לא שם. הוא אומר, האנשים שמקבלים משכורת עושים מה שהם חייבים, ראש קטן. אומר, מתנדבים שמקבלים משכורת, הם עובדים הכי טוב. בסדר? גם הם מסתאבים עם הזמן, אבל הם עובדים הכי טוב. שים לב, מה זה מתנדבים? בוא ניקח את זה למערכת המושגים שלנו. מתנדבים, אהבה. מקבלים משכורת, יראה. נכון? אבל מתנדבים שמקבלים משכורת, איזון של אהבה ויראה, זה הדבר, זה מערכת שמחזיקה את עצמה. זה מה שאנחנו רוצים בזוגיות, זה מה שאנחנו מחפשים בעבודת השם, וזה מה שאנחנו מנסים למצוא בחינוך הילדים שלנו. בסדר? ופה, מה?
איך בן אדם יודע לדייק את זה בעצמו, מול עצמו? מה הוא צריך להוסיף עכשיו?
אז א', צריך לראות, המבחן של האם יראה היא מאוזנת או לא, כמה היא כיפית. יראה מאוזנת היא מאוד נעימה. בסדר? זה בן אדם ששומע ששבת אסור ככה, מותר ככה, ונעים לו עם זה. אני יודע שזה נשמע קצת מפתיע, אבל כן. נועם משוך, נועם, פתח להם, נועם ורצון. לפתוח שערי רצונך, נועם יראתך. זה דבר שהוא באמת, האדם מרגיש כמו ההוא שהולך לחתונה. ברור, אני הולך להתחייב, וככה אנחנו נבנה ביחד, ונהיה ביחד. כדי להיות שבת שלם עם השם יתברך, אנחנו, אני והוא, בתוך החדר איחוד, בתוך בזוגיות שלנו, אני עם השם יתברך, יש לנו שבת, ופה לא זה ולא זה ורק זה. בסדר? אבל פעם, צריך כמובן בשביל זה מאוד מאוד חזק להתחבר לאהבה, כדי שבאמת היראה תהיה במקום כזה. רבי שמעון, וזה בזוהר הקדוש, כל אורך הדרך, מגלה לנו את האהבה. כל הזמן, על כל המצוות, מה הוא נותן לנו? איזה צד של המצוות? את הצד של האהבה. את הצד של הקשר עם השם יתברך. נכון? זה כל מי שלומד זוהר, או אפילו לומד אורך חיים הקדוש שמביא את הזוהר, או לומד ספרים שמביאים לשונות של הזוהר הקדוש, זה תמיד מאיר לך את הלב. זה פותח לך, וואי, שבת, כגוונה, נכון? כל משפט כזה, זה כמה יום עד השבתה, כן, אפילו המינים עצמם יש להם את הזרימה הזאת שמאוד מחיית הנפש. אבל פתאום את האור של שבת ואיזה יופי ואיזה... וזה נותן לנו עוד ועוד אהבה. וכמה שאנחנו בדיכאון של הישירה של אחרית הימים נכנסים יותר ויותר ליראה, והחוויה שלנו של היהדות היא כולה יראה, אז אנחנו צריכים להוסיף את האור הזה, לשפוך פנימה את האור של רבי שמעון בר יוחאי, האור הזה של רבי שמעון בר יוחאי מרפא אותנו. אז עצם זה שמזכירים אותו, או ששרים את השירים שלו, או כל דבר כזה, ודאי שהוא תורם ומוסיף והכל. אבל ברור שכשלומדים את התורה של רבי שמעון בר יוחאי, זה כוח שנותן לנו ממש לקראת אחרית הימים להתמודד עם המצב הזה, להתמודד עם הדבר הזה. טוב, יש באמת, יש הרבה מאוד מה להרחיב, אני אומר, היסוד הזה של אהבה ויראה בכלל, כן, הוא נוגע לעוד הרבה חלקים בחיים, ויש הרבה מאוד מה להעריך בזה, ולבנות באמת את המערכת הזאת של אהבה מול יראה, להגביר את האהבה, ושלא יהיה יותר מדי, שיהיה אהבה, סתם, שימו לב, אם אתה בספק, תמיד תגביר אהבה. למה? כי הנזק מיראה לבד הוא ערס מהיר, הנזק מאהבה לבד זה ערס איתי, נכון? אז תמיד לך על הצד של ההרס האיטי ולא על הצד של ההרס המהיר. אם אתה חושש שיש פה יותר מדי אהבה.
אתה יכול להפתיע, לא?
אבל לא דור שלנו, היראה תמיד יותר חזקה.
כי החיים נמצאים במקום כזה, וגם היהדות שלנו. הנה, אני אספר לכם.
ישבתי
יום אחד עם כמה חברים.
היראה כבר ככה מגיעה מאליה.
תקשיב, ישבתי יום אחד עם כמה חברים, והם סיפרו לי שהיה להם סקר בקבוצת וואטסאפ שלהם, בחבר'ה, התגלה שיש איזה בחור שאימא שלו גויה. בחור ישיבה, בגלל שאימא שלו גויה, הציעו לו אם הוא רוצה להתגייר או לא, וכאילו לא זוכר מה הוא עצמו החליט להתגייר או לא, ואז הם שתנה שאלו בקבוצה, חבר'ה, אם לך היה קורה סיפור כזה, מה היית עושה? היית מתגייר או לא היית מתגייר?
עכשיו,
קטע, 90% ענו לו. הם שם בקבוצה, 90% אמרו, לא מתגיירים. אמרו, לא, אני נשאר חסיד, נשאר זה, למה, כיף לי, אבל בלי הלחץ. לא, הוא אומר, כיף לו להגיע לשטיבל, ללכת את הגוגל, לחיות כמו זה, אבל מה עכשיו, כאילו, זה, אני לא מתגייר, 90%. קיצור, ואז ככה ישבנו בשיעור, וכאילו הם מציפים את הנושא, ואחד מספר, ואומר, מה אתה אומר על זה? אמרתי, תשמע, אם מישהו יבוא ויציע לי, אומר, תשמע, אתה רוצה לקנות? עולה 100,000 דולר? $5,000 תחזוקה כל חודש, ביטוחים עוד $10,000 בשנה, אתה צריך לטפל בזה שעתיים כל יום, וזה אתה לוקח או לא? תגיד מה זה? אני יודע מה אני משלם, אבל אני לא יודע מה אני מקבל. אם זה בניין במנהטן ששווה $1,000,000, אוקיי. כן, אם זה, די, זה אכבר מת, אני לא יודע, לך תדע מה הדבר הזה. לפי זה, מה אתה יודע על יהדות? לא על מה שכמה יעלה לך, אלא מה אתה יודע על המוצר שנקרא יהדות, שהחלטת שאתה רוצה או לא רוצה את המוצר הזה. בסדר? לצערנו, הסיפור של היהדות לא תמיד אנחנו יודעים. זאת אומרת, את היראה, את המסגרת, יש לנו. אנחנו יודעים, כן, תרי"ג מצוות, וסעיפים בשולחן ערוך. זה כמו, כאן מישהו אמר, אשתי אמרה לי את הדוגמה הזאת, היא אומרת לי, כמו שאדם רכב, את החוקים של נהיגה, אם אתה אפילו יותר מתרי"ג. אני לא יודע, לא ספרתי, אבל ככה... אני אומר, רגע, אז רגע, מה זה לנהוג? תגש מישהו שלא יודע מה זה לנהוג. מה זה לנהוג? וואי, אתה חייב לאותת, אתה חייב לעשות, אתה חייב... רגע, מי נכנס לשיגעון הזה? לזכור כל כך הרבה חוקים, למה לעשות דבר כזה? מה הטירוף? לא, אתה נוהג ברכב לנהיגה כדי שהיא תהיה לא מזיקה, יש גם חוקים. החוקים זה לא הסיפור, הסיפור זה הנהיגה, כן? זה הדבר, יש את המוצר עצמו. כשאנחנו מסתכלים על היהדות, בואו נחלק אותה לשתיים. יש את המערכת הזאת של כל החוקים, וזה באמת, משה רבינו, יורם מגיע בהר סיני, נותן לנו את הלוחות ואת התורה, וזה, התורה כולה היא בעצם... בא להחיות בתוכנו את הסיפור של אברהם אבינו. אברהם אבינו, זה הסיפור של היהדות. יש את הסיפור של היהדות ויש את המערכת של היהדות. מה הסיפור של היהדות? הסיפור של אברהם אבינו. הסיפור של אברהם אבינו, אברהם אבינו יוצא מהמערה, מחפש ומוצא את הטוב שיש בעולם, ואז מגלה את הקדוש ברוך הוא שהוא טוב ורחום ורחמן, ורוצה לחיות עם הטוב הזה, ולתת, להעניק מהטוב הזה לאחרים, לגלות להם כמה טוב יש בעולם, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. תראו את הזריחה של השמש, תראו כמה כל האוכל טעים, תראו כמה הוא יפה, תסתכלו, תתבוננו בעולם. כדי שהמערכת הזאת תחזיק את עצמה, כדי שבן אדם יוכל עם האהבה הנפלאה הזאת, אברהם אוהבי, עם הכוח האהבה של אברהם אבינו של לראות את הטוב שבעצמנו, לראות את הטוב שבעולם, לראות את הטוב שבקדוש ברוך הוא, שזה הסיפור של היהדות, אז יש לנו מערכת חוקים שתגרום לנו. פעם, 6 ימים, יום שביעי, תעצור, סטופ. אתה יכול לרוץ לתוך החיים, נכון? כמו היין שמבלבל אותך יותר מדי, קח את הכוס יין הזה עצמו ותספר אליו את הסיפור מההתחלה, slow, time out, כאילו, עכשיו זהו, תעצור יום שלם, כל דבר, בשדה, עבדת שש שנים, שנה שביעית, רגע, 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 רגע. תעצור, זה לא, אל תהיה ראש באדמה. תוציא את הראש מהאדמה, תנשום עמוק, תראה את החיים, יש לך אישה, מאוד נחמדה, תכיר אותה, כן, כמו אחד אותו, הבדיחות הקבועות כל פעם שהאינטרנט נופל, כן, וואי, אל תשאל, פגשתי עם אשתי לראשונה, דווקא נחמדה, כן, כן, ותעשה את זה, זה שבת. עכשיו, ואתה רואה היום שאפילו גויים, כן, מגלים את האור של שבת, צ'רלי קירק עם הדיבורים שלו והכל, והספר שהוא עמד להוציא לפני מותו, על המתנה של שבת, למרות שזה לא שייך אליהם, הם גנבים, כן, זה חלק ממערכת שלמה של היהדות, שבא להוביל את האדם למצב כזה, תראה את הטוב שבחיים. אדם יכול, אבל מה קורה? את הנהיגה שמנו בצד. מה המוצר? אין לנו מושג. אנחנו רק עסוקים עם העירה. אסור, מותר, מותר, אסור. כן, אבל בשביל מה? מה אני קונה? מה אני מרוויח? אני יודע מה אני משלם, אבל אני לא יודע מה הרווחתי. ופה מגיע עוד פעם לעורר את האהבה עד שתחפץ. בסדר? לשים, להחזיר את האהבה למרכז. לחיות עם רבי שמעון בר יוחאי, עם הצדיקים האלה שמגלים לנו את האהבה שבתורה, את האהבה, את המסר הפנימי של היהדות, את הטעמו וראו כי טוב השם, אשרי הגבר יחסה בו, יראו את השם קדושיו כי אין מחסור לרעב, כמה זה טוב, כמה זה מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, אתה רוצה לחיות, לחיות באמת, אתה רוצה לראות טוב בחיים? יופי, אז תכנס למערכת, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע, עשה טוב, בקש שלום ורודפהו, ואז יהיה לך חיים טובים. זאת אומרת, כל המצוות, עכשיו, חלק מהמצוות הן מובנות לנו במבט ראשון. כשהתורה מזהירה אותך לצור לשונך מרע, זה מאוד ברור, למה אם תנצור לשונך מרע, תהיה לך הרבה חברים. אם אתה לא תגלה סודות של אנשים, אנשים יסמכו עליך. אתה יודע איזה חוויה נחמדה זה שמישהו סומך עליך? זה כיף. זה מאוד, מאוד מעצים, זה נותן לך תחושה טובה. אתה תרגיש טוב ותעשה טוב לאחרים. וכמה שאתה תעשה טוב לאחרים, אתה תרגיש יותר טוב עם עצמך. בסדר? זה גלגל, וזה שבת, וזה תפילין, שעוד פעם, כשבן אדם מתחבר לרעיון של תפילין, הקשר של הקדוש ברוך הוא וההגנה של הציצית, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בגד מיוחד של מצווה שיגן עלינו. אתה יוצא לרחוב, אתה מרגיש מוגן. ראינו את זה בעוצמה אחרי השביעי באוקטובר, שהרבה אנשים שבדרך כלל לא כל כך מחוברים למצוות, התחילו ללכת עם ציצית, נתן להם תחושה של הגנה. בסדר? אז אפשר לקחת, ולעומת זאת יש אנשים, ולצערנו יכול להיות אפילו צדיקים, כן? אולי אפילו צדיקים גדולים, כי אין להם שום כיף בזה, ולא נהנים, ולא יודעים למה הם עושים, ובכל זאת הם עושים. אשרם ואשרי חלקם, אתה יודע איזה התגברות. אבל חבל שזה התגברות, זה יכול להיות כיף. זה יכול להיות הדבר הכי נחמד בעולם ללכת עם ציצית. בסדר? אם אתה לומד מה זה ציצית, מבין מה המסר של ציצית, מבין איך זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם הראשון, אחרי שהוא בגן עדן, חטא, נפל, התרסק לקרקעית, לא עשה מה שאמרו לו. יכול להגיד לו, יאללה, תסתדר לבד. עכשיו אתה ערום, לא נעים לך עם זה, תתמודד. הקדוש ברוך הוא נותן לו, נותן לו קוטנות אור בעין שיכולות להתהפך לקוטנות אור באלף, כמו תורתו של רבי מאיר בעל הנס, כן? שאומר שיש פה, הבגד הזה זה בגד של אור, של כאילו לבוש, שהופך להיות אור גדול. זאת אומרת, וכל רגע שאתה לובש את זה, אתה מקיים מצווה. והמצווה הזאת גם מגנה עליך, ומגנה עליך בעולם הזה, ומגנה עליך בעולם הבא. והיא שמירה, והיא חלוקה דרבנן, וכל כך הדברים הטובים. אבל עוד פעם, אם בן אדם לא חושב מה הוא עושה ולא זה, אז הוא מאוד עסוק. רגע, יש איזה שיעור? אין איזה שיעור? רגע, זה נחתך, זה פסול, זה קשר. אוף, אני צריך לקנות חדש. מה אוף? בסדר? אבל מה? אם אני לא מחובר לאהבה, זה רק יראה, זה הרס. בסדר? זה הורס אותי מבפנים, ואז אני מאוד מאוד צדיק, כי אני בכל זאת עושה את זה. צדיק מיוסר, ולמרות כל האיסורים, ולמרות כל הכאב, ולמרות כל הקושי, ולמרות שאין לי שום גשמק בזה, ושום כיף בזה, ואני לא נעים לי עם זה, בכל זאת אני מקיים את המצוות. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אני מרחם עליו, מה אני אגיד? כן, הקדוש ברוך הוא שלושה, הקדוש ברוך הוא בוחרה עליהם כל יום. על מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק. אחד מהם. כן, מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, כן, ורווק הדר בעיר ואינו חוטא, ויש איזה, הקדוש ברוך הוא בוכה עליו. למה? כי הוא מקריב, כי הוא באמת נותן. כי זה לא הצורה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שנהיה לנו נעים עם זה, שנהיה כיף עם זה, שנחיה, שיהיה חגיגה. אבל, אבל מה? הוא בכל זאת צדיק? אז הקדוש ברוך הוא בוכה עליו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו ובוכה עליו.
אז למה התורה נקנית בייסורים?
תורה נקנית בייסורים זה לא ייסורים, טוב, זה האמת צריכה נפרדת, יש לי על זה שיעור במי שאתה רוצה, תקשיב. פרי הארץ, פרשת שלח,
שיעור של שעה פלוס.
כן, לא, ייסורים זה אומר נכונות להקריב, נכונות להיכנס לזה. להגיע בכזה חצי קלאץ' ואם זה ילך לי בכיף טוב ואם לא אז אני לא שם, שום מערכת לא עובדת ככה, לא מערכת של חינוך ילדים, לא מערכת של זוגיות, לא פרנסה, שום דבר. אתה חייב להיכנס למשהו, אתה חייב boots on the ground, בסדר? אתה נכנס, אתה שם, זה יעלה מחיר ובשביל זה אני פה. חלק מהפשלה הגדולה של מדינת ישראל בשנים האחרונות במלחמות, זה שלא מוכנים לשלם מחיר. דווקא אחרי השביעי, באוקטובר, זה פתאום היה אומר קטע שיהיה מחיר, אבל אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לעשות את זה. בסדר? חזרו לאיזה ראש ישן יותר בקטע הזה. אבל היה במשך שנים שהעדיפו לברוח מההתמודדות הכי פשוטה, כי מה יקרה אם חייל יסרט? בסדר? אין מה לעשות, זה מחיר שקורה. עוד פעם, זה עצוב מאוד, אבל אתה חייב להיות במערכת הזאת, בסדר? כמה שזה כואב. והדבר הזה, זה בעצם, זה בקיצוני, אבל בקטנה זה גם קורה בחיים. אם אתה רוצה להישאר נקי לגמרי, אין כל העבודות יורדות, אתה רוצה גם להיות בבית. אתה מכיר את הבדיחה הזאת, כן, אתה התחלת. אחד שמגיע לקבל עבודה, אומר, מה התנאים שלך? אומר, אני רוצה לשלוח את הילדים בבוקר, להחזיר אותם בצהריים, צריך עבודה עם הסגן, אני צריך זה, ושלא יהיה קשה מדי, ומנוחה כל חצי שעה, ואומר לו, וואו, יופי, קיבלת, ואני מוסיף לך למבורגיני למטה. אומר לו, מה, אתה צוחק עליי? אומר לו, אתה התחלת. כן? זאת אומרת, בסופו של דבר כשאתה לא רוצה עבודה, יש משהו שאתה תצטרך ללכלך את הידיים, משהו שאתה תצטרך כן להישרט, בסדר? לעשות משהו. ובפרט שמגיע דברים עמוקים יותר, וזה אני לא נכנס כרגע, זה בשיעור פרי הארץ, פרשת שלח, יש על זה ממש אריכות, דיברנו על זה. על לקנות דברים שהם מעבר לעולם הזה, כשאדם תקוע בעולם הזה, הוא רואה את הדברים רק ברובד החיצוני שלהם. אתה צריך לסדוק את המערכת כדי שהאור יתחיל להעיר. יש פה קרטליטה, יש פה קופסה, בסדר? והקופסה הזאת סגורה, ואת הקופסה הסגורה הזאת אתה לא רואה את האור. רק עם הקרטליטה הזאת, הקופסה החיצונית, תקבל את צדק, ואז אתה יכול לראות את האור שמאיר בתוך הדבר הזה, אבל זה באמת עניין שלם בפני עצמו.
אבל זה אחרי שחורצים את
האפה. כן, לא, חייבים, מציץ מן החרקים, אין דבר שלם יותר מלב שבור, יש בזה הרבה עריכות על הסוגיה הזאת. כי בפרט שאדם גודל לתוך עולם, הוא רואה מול העיניים מציאות אחת. אם לא היה חושך, אף פעם לא היינו יודעים שיש כוכבים. אם האדם היה חי בעולם והכל היה רך וטוב, הוא לא היה אף פעם מחפש את הפנימיות של הדברים, את הסיבה, את למה הדברים קורים, מה הפנימיות הרוחנית שלהם. כי הוא, הכל טוב לו. כמו אותו ילד שלא דיבר. בגיל 7, פעם ראשונה, הוא מבקש, אפשר להביא את המלח, הוא אומר, וואו, אתה יודע לדבר? מה, למה עדיין לא דיברת? מה, עדיין הכל היה בסדר. בסדר? הכל היה טוב. אם הכל טוב, וזה כאילו בצורה שאדם חווה את החיים, הוא אף פעם לא ישאל שאלות. מה שמאיר את הבן אדם לשאלה, לתמיהה, לנסות להבין, זה כי משהו לא טוב לו. משהו לא טוב, או קושי בכלכלה, או בקושי בבריאות, או משהו, ואז פתאום הבן אדם מתחיל לחשוב על החיים, על המשמעות, על הדברים. עכשיו, יש את הקטע הזה שהרבה פעמים אנשים אומרים, חוזרים בתשובה, איזה מכה חטפת שהתחלת את התהליך. עכשיו, ויש כאלה שאומרים לך את זה בסוג של זלזול. כן. אנשים שחוטפים מכות חוזרים בתשובה. לא, אנשים שחוטפים מכות חושבים על החיים. ואנשים שחושבים על החיים, חלק גדול מהם חוזרים בתשובה. זה הסיפור. בסדר? אבל אדם שבעצם אף פעם לא חשב על החיים. יופי, מצוין, כיף לי ואני שמח בשבילו שהוא אף פעם לא היה צריך לחשוב. אבל אם הוא באמת רוצה לחיות את החיים האמיתיים, אז הוא לא יחיה את החיים כל הזמן על הילוך ראשון. נוסע על הילוך ראשון ופתאום זה נתקע, אז אתה מתחיל לשאול שאלות. רגע, מה? רכב זה טוב, חדש, אמור ככה להתקע? בטח יש פה איזה משהו שאפשר לשנות. ואז אתה שואל, אומרים לך, מה אתה תקוע להילוך ראשון? בוא, תעשה את שלב, תעבור להילוך שני. ואז הוא לא נוסע כל הזמן, והרכב מתאמץ להגיע ל-40, נכון? אלא באמת הוא מרחיב אופקים, הוא צומח, הוא גדל, הוא באמת נהיה אדם שלם יותר. אז צריך את זה, אבל באמת, הנושא של איסורים, אנחנו יכולים לדבר עליו המון. בוא נעשה
את זה. לא, לא איסורים, אני אומר את הקטע של ציצית, נכון? אני לא הולך להגיד עם ציצית, דווקא בגלל שאני מרגיש את זה. נכון שאמרת עם הקטע שאם הייתי באמת יודע מה הערך החשוב, אני פתאום אומר, אני רוצה לעשות את זה. ואם אני רוצה ללמוד, אז אני צריך להבין גם מה הערך החשוב. אבל אם אתה לא יודע את הערך של בסוף מה קורה, אז איך אתה יכול להתחבר לזה?
נכון. לא, אז ופה...
אז נכנס פה האיסורים עוד לפני אהבה.
יפה מאוד. על זה אמר רבי ישראל סלנטר, מישהו בא לשאול אותו פעם, מה עדיף? ללמוד חצי שעה מוסר או ללמוד הלכה? אז אמר לו, תלמד חצי שעה מוסר, ואז תגלה שיש לך הרבה שעות ללמוד הרבה דברים. עכשיו, זה לא רק מצד שעות. זה מוסר כאן לא בהקשר של מוסר, כמה אתה לא בסדר. זה מוסר גם במשמעות הפשוטה. מה זאת היהדות? מה הסיפור של היהדות? מה זה שבת? מה זה תפילין? מה זה מצוות? מה זה טהרה? למה זה? ואז כשאדם מבין מה זה, הוא פתאום מבין, זה המתנה הכי גדולה שקיבלנו. ואז הוא רוצה את הדבר הזה. אז כמה שהאדם לומד, ככה הוא יודע יותר, זה התהליך. התהליך אצלנו מתחיל רק בלמידה. תורה, תורה, תורה. זה פתח ליבי בתורתך, ואז ובמצוותיך תרדוף נפשי. אז אתה תרדוף את המצוות, אתה תרצה אותן. אבל איך? על ידי שהלב נפתח בתורה, להרגיש תורה, להבין מה זו תורה, כן?
שיעור בערב, שעה בערב.
כן, זה פתיח, כן,
פתיח. זה לא זה,
ניסי.
טוב, יש לו כל כך הרבה לדבר על רבי נחמן, על מה שהוא מלמד אותנו על רבי שמעון בר יוחאי. וכן, רבי נחמן הוא גם אחד מהתלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, כן, במשך הדורות, שבא לגלות לנו את האור שבתורה, את האהבה שבתורה, את כמה טוב להיות יהודי, כמה כיף, כמה גשמק וכמה נעים, ולהגביר את האהבה. והיום אתה רואה באמת את הדבר הזה. זכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו, בעזרת השם תורתו מגן לנו, אם מאירת עינינו הוא ימליץ טוב בעדינו, אדוננו בר יוחאי. אבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יובא להם תורה ומצוות.